ברוכים הבאים לאקדמיה לניהול משברים. שערות לא נמשכות לנצח. אני אימי בחורבוני, עורך הדין לענייני משפחה, מאמנת ומומחית לניהול משברים. וזה הפודקאסט שילמד אתכם איך להתמודד עם כל משברי החיים. נפגוש אנשים שעברו משברים מכל הסוגים. נלמד מהם איך צלחו את המשברים שלהם, איך אפשר לנהל את המשברים שלנו אחרת, ולצאת מהם לא רק על הצד הטוב ביותר, אלא גם חזקים וחסינים הרבה יותר. הנה, מתחילים. ברוכים הבאים לאקדמיה לניהול משברים, הפודקאסט של עורכת הדין אימי בחורבוני. וכאן אתם יודעים, אנחנו מדברים על כל המשברים שיכולים לפקוד אתכם בחיים, איך אפשר להימנע מהם, מה אפשר ללמוד מהם, ובעיקר אם מישהו כבר עבר אותם, או הדריך מישהו שעבר אותם, כדי שלא תצטרכו לעבור הכל על בשרכם. והיום את פודקאסט מאוד מאוד חשוב, ונוגע בנושא שאני מרצה עליו לא מעט, ואפילו מלמדת אותו באוניברסיטה, באופן קבוע מזמינים אותי להרצות עליו, וגם כמובן בימי נשים, ובכל הארץ אפילו, וזה אלימות במשפחה, אבל היום מהפן של הטיפול, ממש מהפן של מקלטים לנשים מוכות, שזה אגב פן מאוד מאוד סודי, ותכף נדבר על זה. אז אני מארחת היום את שרון שמש, שהיא עובדת סוציאלית קלינית, מטפלת, מדריכה ויועצת, בתחום של אלימות במשפחה, אבל לא סתם שרון נמצאת פה, שרון פנתה אליי באינסטגרם, ואמרה לי, תקשיבי, אני חייבת לבוא, יש מסר שלא עובר, פשוט לא עובר, וגם הרבה מאוד טיפול לא נכון שיכול להעלות אפילו את רמת הסיכון של אותם נשים שנמצאות באלימות, ושרוני באמת מסוג הנשים שהקדישה את החיים שלה לנשים באלימות. היי שרון.
היי אימי.
בוקר טוב.
תודה רבה שבאת. אז אני רוצה ככה להגיד ש... יותר המקצוע בחר בך משאת בחרת במקצוע, אפשר להגיד את זה נכון, שככה ממש נפגשת עם האירוע הזה, ואמרת זה מה שאני רוצה לעשות, ואפילו לא רק עבדת 7 שנים במקלטים, אלא גם ניהלת מקלט לנשים מוכות, 10 שנים עד 2023.
נכון מאוד, זה היה ייעוד ממש.
ממש ייעוד. אז אני רוצה, אני אשתף בסיפור קטן. כשאני התחלתי את הקריירה שלי לפני 25 שנה, פנו אליי ממקלט במרכז הארץ, ואמרו לי, תשמעי, אנחנו צריכים מוכות דין לענייני משפחה, דרך המדינה, אנחנו נעביר לך לטיפולך. ובעצם במשך כמה שנים, הייתי עורכת הדין של אחד מהמעונות מקלטים במרכז הארץ, ושם נתקלתי בתופעה מטורפת. פעם ראשונה שנתקלתי באלימות במשפחה, ככה ממש מקרוב, לא רק כמייצגת, וראיתי נשים, שהם היו באות אליי, והייתי אומרת להם, אנחנו הולכות לבית משפט עכשיו, להגיש בקשה לצו הגנה, ואת יודעת, להרחיק אותו. והם אומרות לי, את לא מבינה איזה מפחיד הוא, את לא מתארת לעצמך, את תראי אותו, את תרעדי, את תמותי, את יודעת, ואני הייתי צעירה נורא, הייתי בת 25-6, וכאילו ממש ממש היו מפחידות אותי. ואז המקלט היה מסדר לי הבטחה, היו מלווים אותי מהבטחת בית המשפט, ואז הייתי מגיעה, והייתי רואה, את יודעת, אני 1.76 מטר, איזה 1.60 מטר גבר, שוקל 60 קילו, עושה רעש כמו צ'יוואווה, והייתי מסתכלת עליי, הייתי אומרת לה, לא הבנתי, זה? כאילו הפחד כל כך טמון בראש, נכון?
מאוד, מאוד.
איך השליטה הזאת?
זה מה שמנהל. איך זה קורה?
כן, השליטה.
זה קורה אחר, זה קורה לאט, לאט אבל בטוח, זה לא קורה כל כך מהר, לרוב אלה נשים, לרוב הם נשים שהם באמת, יש משהו מאוד שרוצה כבר, שנזקק,
מוחלש,
מוחלש, גם מוחלש, אבל לא רק, יש נשים קרייריסטיות גם שנכנסות לזה, וזה זה פשוט נדבך על נדבך, זה ממש ככה, זה, יש שם רמות שליטה מטורפות בסיפור של אלימות במשפחה, זה כל הסיפור של אלימות במשפחה.
מה זאת אומרת, כל הסיפור?
הגבר האלים הוא הגבר שמתנהג באלימות כלפי אשתו או זוגתו, הם בדרך כלל אנשים מאוד, לרוב הם אנשים מאוד מרשימים, הגברים שאני פגשתי וטיפלתי גם בגברים כשהייתי במרכז למניעת האלימות, הם מאוד מרשימים, הם מאוד קריזמטיים, לא כולם נרציסטים, יש רצף כזה של נרציזם, את גם מדברת על זה, אבל יש מהם משהו צ'ארמרי כזה. עכשיו, כולם, כולל כולם, מאוד מאוד בהתחלה הם קולטים, הם פשוט קולטים מתוך המקומות שלהם, ההישרדותיים שלהם, דרך אגב, הרבה מאוד מהם מסיפורים לא פשוטים של החיים, גם הם, הגברים עצמם, הם קולטים מה הם צריכים להגיד לאישה בהתחלה, כשהם נפגשים, שהכל הוא פרפרים ו... ודבש ושושנים. הם קולטים בדיוק מה היא צריכה לשמוע, מה היא מחפשת בדיוק שם מלמטה, איפה הנקודות תורפה שלה, איזה דברים הוא צריך לדעת עליה, כדי שאחר כך הוא יוכל להשתמש בזה, כאילו כדי...
כדי לפגוע בה.
לפגוע בה, בדיוק, לשלוט בה. זה ממש שליטה. ואז השליטה היא תופסת פנים בהמון המון המון צורות. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על בהתחלה, זה לא מתחיל באלימות פיזית, היום בכלל אנחנו כמעט ולא לא נראה את זה כמעט.
מה, נראה אלימות פיזית.
אבל... לא נראה הרבה. כן. אנחנו נראה אלימות יותר מתוחכמת היום. יש נשים שהיו אומרות לנו, הוא אמר לנו, סימן לא יהיה עליך, אני לא עושה שום דבר, שכשתלכי למשטרה, את תוכלי להפיל אותי ואני אכנס לה ככלום, זה שום דבר, זה לא...
נכון, זה הכל אלימות שהיא בלתי ניתנת לזימי. בגלל זה הן באות נורא חסרות אמונה, שיאמינו להם, היא אומרת לי, את לא תאמיני לי, הוא מהמם, את תמותי עליו, את תתאהבי בו, הרי זה מה שהן אומרות.
נכון, ויש הרבה אנשי מקצוע שמתאהבים בהם.
נכון.
צריך להיות מאוד מאוד...
נכון.
זוכר כשאני טיפלתי בגברים, אני כל הזמן הייתי צריכה להחזיק את עצמי רגע, לא
הייתי צריכה להזכיר לעצמך.
בדיוק, נכון. להזכיר לעצמי, הייתי בהדרכות של מקצועיות, כאילו רגע לזכור מי עומד מולי.
כן, כי הם מאוד לא, מתוחכמים. הם
מאוד מתוחכמים, מאוד צ'ה, ויש להם סיפורים, קורא לב גם.
כן.
זאת אומרת, גם להם יש חלקים כאלה. מה שאני אומרת זה שהרבה מאוד פעמים השליטה היא ממש בכל הרובדים, זו שליטה שהיא מתחילה ברמה הפסיכולוגית בכלל. השיח מולם, מה שהם מה שהם מבטחים, הם ממש קולטים מה היא צריכה, מה היא צריכה.
כן.
הם נענים לזה, עד שיש איזושהי תלות שמתקיימת שם, ואז זה כבר מאוד קשה לצאת מזה.
כן.
מאוד קשה, ואז לא משנה מה יגידו לה, ממש לא משנה מה יגידו לה, משפחות, משפחה, יש לי עכשיו איזה מישהי פנתה אליי, אחות שלה, שמשהו שם לא מסתדר להם איתו. זאת אומרת, את יודעת, משפחה חופשית כזאת, אין שום עניינים, כולם נשואים, היא הצעירה, והיא אומרת לי, היא אומרת לי, תקשיבי, אני רואה, הוא אומר לה, כאילו, היא החליפה את כל הבגדים שלה, לבגדים ארוכים, הוא מדבר בשמה.
כן,
הוא...
רואים את זה, אפשר לזהות את הסימנים, אבל אני חייבת להגיד משהו, בתור מי שהצגה נשים שהיו במעונות לנשים מוכות, אלה לא הנשים שמקבלות מקום במקלטים האלה.
תראי, היום...
מי האישה? מי הקריטריונים, בואי נגיד ככה, להיכנס למקלט?
אוקיי, אז קודם כל, מקלטים זה קצה רצף הסיכון. אני חייבת רגע שבאמת זה יהיה, זה מאוד נכון השאלה הזו. נשים שמגיעות למקלטים, הן חייבות להיות באיזושהי סכנה, והילדים שלהם כמובן, חייבים להיות באיזושהי סכנה ממשית לחיים שלהם. או שיש איזשהו איום קונקרטי, או שיש איזושהי קונקרטי של הגבר שהוא יפגע בה, או שיש שם רצף של אירועים, שמי שמכיר את האישה הזאת, אומר לה, תקשיבי, זה כבר מסוכן לך מדי לשבת שלה, להיות בבית, את חייבת לקבל הגנה. הילדים שלה חייבים לקבל הגנה. הרבה מאוד פעמים אנחנו נדבר על הילדים.
כן.
אנחנו נגיד לה, תקשיבי, הילדים לא בטוחים, בואו תצאו לקבל הגנה. זאת האישה, עכשיו, היא צריכה להזדהות עם הדבר הזה ולהרגיש באמת פחד.
כן.
להזדהות עם זה שהיא, זה, הרבה מאוד פעמים שולחים נשים שהן לא מוכנות.
כן.
שיש סכנה, אבל נפשית הן לא מוכנות.
כן, כי הן לא מוכנות.
לכל הדבר הזה.
כי בואי נסביר מה זה, זה אישה שצריכה לנתק כל מגע עם העולם החיצון שלה, לא ללכת לעבודה, לא לפגוש את החברים שלה ולהתחבא.
וזה עוד יותר מזה. אז אני אגיד, קודם כל, אנחנו אף פעם לא נשלח אישה למקלט שהוא בעיר המוצא שלה. תמיד אנחנו נרחיק אותה, כאילו להרחיק אותה מקום הסכנה, למה? כי בסופו של דבר המטרה של המקלטים זה לא לסגור אותה בתוך המקלט, זה שהיא תנהל חיים עצמאים, היא לא יכולה לצאת כל פעם מהמקלט ולהסתובב אחורה, ולבדוק מי נמצא שם, כאילו אם מישהו מחפש אותה.
ולכן גם כל כתובות המקלטים סודיות.
נכון.
אף אחד לא יודע איפה המקלטים.
לרוב.
נכון. אני יודעת חלק מהם, כי את יודעת, היו לי נשים שם, אבל באופן עקרוני, אם תשאלי מישהו איפה המקלטים, לא תמצאי כתובת.
נכון, וגם הרבה מאוד פעמים, מי שגר בשכונה לא ממש יודע.
נכון. הם לא יודעים.
הם לא ממש מבינים מה הולך שם. זה נראה כמו גן, כי יש שם ילדים וכל מיני כזה, כן. וחצר מלאה בזה. עכשיו, אני רוצה שתבינו באמת באמת איך זה נראה. זאת אומרת, תראו, במקלטים, קודם כל הם מופעלים על ידי משרד הרווחה, יש
שמונה... ויצו.
כן, ויש כמה עמותות שמפעילות כמה מקלטים. יש 18 מקלטים בארץ בסך הכל, ולכל מקלט בגדול צריך שיהיה בין 12 משפחות, אישה וילדיה. עכשיו, בכל מקלטים הרעיון הוא, זה שאישה צריכה פשוט, תחשבי מה זה, להרוז את עצמה. לפעמים זה מעכשיו לעכשיו.
מהרגע לרגע.
להרוז את עצמה, אפילו לא. לפעמים באות לנו ככה עם שקית, או אפילו בלי שקית, בקבוק מים שנתנו לה בתחנת משטרה. לה ולילדים שלה. לסגור את עצמה, לא לסגור, אבל להיכנס לתוך חדר אחד, שבו את צריכה להיות עם כל השלושה, שניים, ארבעה ילדים שלך, לפעמים יותר, חדר אחד. יש מקלטים שעדיין משתפים שירותים במקלחות עם חדר נוסף. יש מקלטים שלא. הרבה מאוד מהמקלטים, אני חייבת להגיד, עברו שיפוצים מאוד מסיביים, מאוד ככה, שרגע, לשפר את תנאי המחיה של האנשים שם, אבל בגדול זה הרע. עכשיו, את צריכה, כאילו, לוקחים לך את הזמן, לוקחים לך את הפרטיות. את
יודעת למה זה מקומם אותי? כי זה אומר שהאישה בכלא ולא הגבר.
אני מסכימה איתך, וזאת שאלת מיליון הדולר. למה לא עוצרים אותו, והיא צריכה להיקלה בתוך המקלט?
לא, אז אני לא יכולה לשאול את השאלה הזאת, כי אני יודעת למה לא עוצרים אותו. כי החקירה לא הסתיימה, כי אין ראיות מספיקות.
כי לפעמים אפילו היא לא מתלוננת.
גם כי לפעמים היא לא מתלוננת, ואז לא עוצרים אותו. וגם אם היא הייתה מתלוננת, זה לא כזה פשוט, וזה לוקח הרבה מאוד זמן.
היא חוזרת בה, יש המון תקלות בעניין הזה. עכשיו, אני אומרת עוד, את שאלת אותי מקודם, אני רגע אשלים את התשובה לגבי מה הקריטריונים. אז הקריטריון הוא הסיכון, קודם כל. למה? כי אחרת זה לא יצליח. אישה שאין לה, שהיא לא בסכנה, והיא לא מזדהה עם זה שהיא לא תגיד, וואלה, נכון, אני בסיכון, אני חייבת להעביר את החיים שלי, יאללה, להתקדם קדימה. היא לא תצליח להחזיק מעמד במקלט לאורך זמן. עכשיו כמה זמן אפשר להיות? חצי שנה, תמיד שואלים אותי. בין חצי שנה, גג, אני מאמינה, מתוך כל הניסיון שלי של ה-20 שנה, 8 חודשים זה עד לכאן. מעבר לזה, זה כבר לא
אפקטיבי.
לא עושה, כן, לא עושה כלום. כן. היא כבר בקריזה, כי תחשבי.
כן.
היא יושבת שם את 8 חודשים, בינתיים עוד 8 אחרות, כל רגע מתחלפות לה.
כן.
אז כל הזמן להתמקם מחדש בתוך הקבוצה.
כן.
בתוך קבוצה של נשים חברתית, זה טירוף.
אז אני רוצה לספר לך משהו, יש לי לקוחה, שהייתה 8 חודשים במעון לנשים מוכות, במקלט, והבעל טוען, כן, הגבר, הוא טוען נחרצות בכל דיון כבר 2.5 שנים, שהיא סתם הלכה לשם, ושזה היה כל הצגה, ושהיא סתם הייתה במקלט. ואני שואלת, א', יכול להיות דבר כזה שמישהי נמצאת רק היא אמרה משהו, או שבאמת היו צריכים להיות דברים קונקרטיים כדי שהמדינה תאמין לה?
אז אני רוצה לענות על זה מאוד בזהירות.
כן.
בגדול, תראי, יש, לפני שמוציאים אישה למקלט, ממש עושים מערכת מסוכנות.
אני ארגיע אותך שהוגש נגדו כתב אישום עם 5 אישומים, וכמובן ששום דבר לא היה מומצא, אבל זה הטיעון. אפשר להמציא דבר כזה? זאת אומרת, אפשר להיכנס למקלט בהמתלה של אלימות שווא?
אז אני אגיד, שווא לא. שווא לא, זה לא יהיה שווא.
זה לא יהיה שווא.
זה לא יהיה שווא, אבל יכול להיות ש... אין שם סיכון. שוב פעם, אני רוצה רגע לחלק את הסיכון. יש תקנת חיים קונקרטית,
כן.
שזה אלימות שהוא באמת יכול לפגוע בה באופן בלתי הפיך או כן הפיך, לרצוח אותה חס וחלילה, כל הדבר הזה.
כן.
יחד עם זאת, אנחנו לפעמים גם נשלח נשים, בתור מישהי שעבדה במרכז למניעת אלימות גם, נשים שאנחנו רואות שבתוך המערכת, הסיכון הוא סיכון נפשי. אוקיי? רגשי, נפשי, פחות זה שהוא ירצח אותה.
רגע.
אבל יש שם משהו שלא מאפשר לה לקיים את החיים שלה, כמו שהיא יכלה הייתה לקיים אותם, בגלל המערכת הזאת. ואנחנו יודעים שאם היא תצא החוצה, ותקבל את, ה, את כל הבוסט הזה שמקלט נותן, כי מקלט מה הוא נותן? הוא נותן טיפול אינטנסיבי ביותר. זה כמו, נגיד, טיפול רגיל, את הולכת פעם בשבוע, כן. תחשבי, שמה זה, את במיליה טיפולי ממש, תכף נדבר על זה, את ממש בתוך מיליה טיפולי, כל מי שנמצא שם עבר הכשרה, בצורה כזאת או אחרת, לטפל במי שמולו.
אוקיי.
אוקיי? ואז אנחנו נגיד, אוקיי, זאת אישה שאם היא תיכנס למקלט ותקבל את המעטפת הזאת, היא יכולה לצאת ממעגל האלימות. אז אין משהו שהוא, עכשיו הוא הולך לרצוח אותה, לפגוע בה, כזה. אין.
אבל רגע, אני חושבת שצריך לעשות דוקטורט חדש של אלימות במשפחה. אני אומרת לך את האמת.
אני מסכימה איתך.
אני אגיד לך למה. כשאני מלמדת על מעגל אלימות, אז את יודעת מה מעגל האלימות אומר, ובואי נגיד למי שלא אומר. אומר, הוא מתנהג אלייך, נותן לך מכה, ואז מבקש סליחה, ואז את לא מסכימה בהתחלה, ואז הוא מתחנף, עושה לך מסאז' ברגליים, מביא לך קפה, אומר לך שהוא מצטער, ואז את צולחת, ואז נותן לך עוד פעם מכה.
ואז יש ירח דבש.
ואז יש ירח דבש, ועוד פעם זה. אז אני חושבת שזה מעגל, הוא מאוד מאוד מתאים לאלימות פיזית. באמת, באלימות פיזית, אנחנו באמת רואים את זה שהוא דחף אותה, שם לה סתירה, זרק אותה לרצפה, ואנחנו רואים את זה הרבה, מתוך ההתנדריתך של הוויכוח, או מה שזה לא יהיה, ואז הוא קולט, תופס את עצמו, אומר, וואו, מה עשיתי? היא בוכה, והוא מתחיל להתחנף, ואז היא בסוף סולחת, ואז יש ירח דבש של עוד כמה זמן, ואז עוד פעם זה קורה.
שהוא הולך ומתקצר.
נכון, גם הולך ומתקצר, עד שהסיכון ממשיך לעלות. אבל, אני חושבת שהיום, הנושא שהתחלת את הפודקאסט הזה לדבר עליו, הנושא של השליטה, שהוא לא באמצעות אירוע חד פעמי, מאובחן כזה של אותה סתירה או דחיפה, אלא אינטנסיביות של השליטה השקטה שאומרת לאן את הולכת, אני יוצאת עם חברה, לאן, לקפה, למה את הולכת, מי יהיה שם, על מי הסתכלת, את מי ראית,
נכון.
עם מי התקשרת, מה כתוב לך בוואטסאפ. אני חושבת שזאת אלימות שאי אפשר להגיד, זה קרה היום, שנייה הוא התחל.
לא, 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 זה תהליך ממש שקורה. קודם כל, אני חייבת להגיד שמעגל האלימות הוא לא מתקיים רק באלימות פיזית. הוא יכול להתקיים גם באלימות נפשית ומילולית, כי גם כשהוא מתפרץ עליה ליד כולם,
כן.
אבל זה אנחנו מדברים, תראי, זה תלוי באיזה טיפוס את מדברת, באיזה טיפוס של גבר את מדברת.
כמה טיפוסים יש?
יש מלא. כי נגיד אם אנחנו הולכים לקצה, ואנחנו מדברים על הנרציסטים, אלה ששומרים על הקור רוח ועושים את הכל בשקט ובזה, את לא תראי אותו מתפרץ, ואת גם לא תראי אותו מתנצל. זה אלה שגם לא מתנצלים, כי זה היא.
לא, משכנעו אותך שאת לא בסדר.
בדיוק, זה את הלא בסדר.
נכון, נכון.
זה כל הגז להגיד, נכון, וזה מה שמדברים נכון. עליו נורא נורא הרבה היום. אבל, שוב פעם, יש את האלה שבאמת, מה שאתה אמרת, עדנה
דריתך.
דריתך, אוקיי? אז הם לפעמים לא הרביצו לה, אבל הם כן ישפילו אותך ליד אחרים, ואז היא תעשה לו פרצוף, ואז היא זה. אני חושבת שאני מסכימה איתך שהאלימות משנה את פניה, כבר שנים שהיא משנה את פניה, ולוקח זמן להבין את זה, או להסתכל על זה, או לראות את זה. ואין מספיק היום מחקרים, בואי, על נרציסטים ומערכות יחסים נרציסטיות, יחסים רעילים, מה שנקרא, אין הרבה מחקרים היום. מדברים על, אחרי ניסיונות שאומרים, סינדרום האישה המוכה.
סינדרום האישה המוכה.
אני לא יכולה לסבול את המילה הזאת, זה באמת מאוד קשה לי, קשה לי
לסינדרום. למה? כי אין סינדרום האישה המוכה?
כי לא, כי אני לא מאמינה בזה, אני חושבת שכל אחת יש לה את
אפשרות להיות מוכה.
את האפשרות להיות נפגעת אלימות, ואת האפשרות לצאת בדרך כזו או אחרת מהמעגל הזה. זאת אומרת, לכן, כאילו, זה באמת, וגם כל אחת, זה נכון שיש מאפיינים מאוד דומים, אבל כל אחת נכנסה לשם מסיבה אחרת.
מה המאפיינים?
תראי, יש מאפיינים שהם, המאפיינים של האלימות הכוונה, זה מה שאת אומרת. זה כל האלימות הפיזית.
לא, לא, זה לא מה ששאלתי, אל תתחמקי.
אז זה מאפיינים.
האם יש מאפיינים דומים? לאישה מוכה?
לאנשים?
כן. לדעתך.
אני לא רוצה להגיד את זה, האמת. אני אגיד למה. כי תראי, כי אני במהלך החיים, אני ראיתי נשים שהן נשים משכילות מאוד. נכון שיש בהן איזה משהו נזקק יותר, איזה משהו שהוא מאפשר את השליטה הזאת עליהם, כי היה משהו בחוויה שלהם באיזשהו שלב בחייהן, שזה היה בסדר. יכול להיות שהם באים מבתים שלא הייתה אלימות, אבל היה משהו בניואנסים עם בין אבא לאימא, שהיה שם מרכיבים של שליטה. אני חושבת שכולן נענות לסיפור הזה של השליטה.
כן.
אבל אני רוצה שוב להזכיר שזה, קודם כל, אנחנו אף פעם לא נדבר על למה הסינדרום האישה עמוקה מרגיז אותי, כי אני ראיתי הרבה מאוד נשים שעם גבר אחד זה היה אישה נפגעת אלימות, ועם גבר אחר ממש לא.
כי זה תלוי בגבר?
לא, אני חושבת שא', זה תלוי גם במה שקרה, לא רק, כי זה דינמיקה זוגית. היום אנחנו מדברים על דינמיקה זוגית, אין מה לעשות.
נכון.
עכשיו, תראה,
יש דינמיקות רעילות. ומי שנמצא במערכת יחסים רעילה אחת, לא מחייב שמערכת יחסים הבאה שלו תהיה רעילה.
תראה אלה, בדיוק. נכון. תראה, לנו הייתה אישה שהייתה אצלנו, היא הגיעה אלינו, זה גם סוג אנשים שהוא לא נגע בה. וכשאמרו לה, תקשיבי, את סובלת מהאלימות, אמרה לה את זה מנהלת שירותי הרווחה, שניהלה לפניי את המקלט. והיא לא הבינה, לא הבינו את האישה הזאת, לא הבינו, ואז אמרו, תביא אותה אליי. בקיצור, היא ישבה מולה, ואז היא אמרה לה, תקשיבי, חמודה, את סובלת מהלימוד, ואומר לה, מה את מדברת שטויות? הוא לא נוגע בי, אבל הוא עושה המון דברים אחרים. הוא היה גזלייטר, הוא היה מטורף, הוא היה מטורף הבחור הזה.
תני פירוט, שאנשים יבינו מה זה מטורף, מה הוא עשה לה.
הוא, כל החיים, זה, הוא כמו היה, כאילו כמו מתחזה כזה, כל החיים התנהלו בסוג של התחזות, אוקיי? היא לא ידעה מה אמיתי ומה לא אמיתי.
הכל
כן,
שקרים.
לא, הכל שקרים.
כן.
הוא מכר לה את האוטו, והוא אמר לה, מה פתאום, את לא זוכרת שאת חתמת ומכרת? כאילו, היא הייתה ממש מלא דברים, חתימה על הלוואות, הוא אמר לה, לא, זה בשביל שאת ואני ניכנס לאותו
חשבון.
הלוואה, עוד הלוואה, הוא זייף חתימות שלה, המון המון דברים, הוא סיבך אותה כלכלית ברמות מטורפות. וכשנולדו ילדים, נולדה תינוקת, אז התחילה גם איזשהו סוג של אלימות כלכלית, לא סוג, אלימות כלכלית.
כן.
הוא נתן לה ממש, היא הייתה מדללת המטרנה במים, אין חשמל, אין מים, היא הייתה גרה באיזה חדר, הם היו גרים באיזה חדר, באיזה חור, ממש, עכשיו, הוא כל הזמן הלך לשירותי הרווחה, כשנולדה התינוקת, אחרי הרבה מאמצים היא נולדה גם, הוא הלך לשירותי הרווחה ואמר להם, תקשיבו, הוא תפר לתיק.
תפר לתיק.
היא לא נורמלית, היא משוגעת, היא מדללת את המטרנה, אבל הוא רק שכח להגיד שהוא לא נתן כסף למטרנה. כן. היא לא רוחצת את הילדה, נכון, כי אין אמבטי, היא צריכה בקיור קטן של שירותים לרחוץ את התינוקת, כאילו, רגע, כן. שנייה. ואז היא הגיעה אוקיי. וכשהיא הגיעה אלינו, היא כל הזמן הייתה שואלת אותנו, את מאמינה לי?
כן.
את מאמינה לי? אבל את באמת מאמינה לי?
כן.
עכשיו, הסיפור, היא הייתה אצלנו הרבה מאוד זמן, כי אנחנו, היה איזשהו חשש, מי שבעצם כשהיא מגיעה למקלט, מי שממשיך לנטר את הסיכון של הגבר הזה, זה שירותי הרווחה. אוקיי? יחד עם המשטרה, עם משרד הרווחה, ובעצם מה שקרה זה שהם כל הזמן התרשמו, שהוא יכול לפגע בתינוקת. אוקיי? זה היה החשש. והיא נשארה אצלה, עכשיו אני הייתי מנהלת מקלט שאמרה, אני מאמינה שלא צריך להישאר במקלט, זה לא,
כן.
זה לא עושה טוב.
זה לא לנצח.
בדיוק. כן. עכשיו, מה שקרה זה שהיא נשארה אצלי שנתיים.
וואו.
שנתיים היא נשארה אצלי.
וואו.
עכשיו, זאת הייתה אישה כשהיא בפעם הראשונה כאילו סידרנו לה את כל העניינים של החובות, ובאה לה כסף.
כן.
והמשפחה שלה מאוד עזרה לה. בקיצור, היא הלכה לקנות בגדים. היא חזרה, נו קנית, איזה יופי, כאילו,
מה וואי, קנית?
היא נורא התלהבה, כן. היא אמרה, לא קניתי,
למה
לא קנית? אני לא, הסתכלתי על עצמי במראה, ולא הבנתי מה אני רוצה, מה אני אוהבת, מה אני רוצה, מה?
כן, כי איבדה את האני שלה.
כי הוא גם היה קונה לה
כן,
את הבגדים.
כן, מקום של שליטה, כן.
ואז בדיוק, כאילו יש איזשהו עיבוד מטורף. לימים היא סיימה את המקלט, עברה לגור בקרוב למשפחה שלה, וכל מיני כאלה, הוא המשיך דרך אגב, אלימות משפטית, הוא שם היה.
או, אנחנו נסיים באלימות משפטית,
הוא היה שם.
לא יהיה פודקאסט על אלימות בלי אלימות משפטית.
זה היה נורא, עוד בימיה במקלט, כל דבר היה ערעור, כל דבר. המשפחה שלה הוציאה הון, הון על הדבר הזה.
כן.
אוקיי. ואז היא, זה, ולמה אני אומרת על הסינדרום הזה של זה? בסופו של דבר, היא היום היא נמצאת בזוגיות, תחשבי כשהיא יצאה מאצלנו, תחשבי שנתיים טיפול.
כן, אינטנסיבי.
בכל זאת קורה כן, משהו שם. חצי שנה אחרי שהיא עזבה, הכירו לה איזה מישהו, ואז היא התקשרה אלינו, ואמרנו, תקשיבו, הוא גם גבר אלים, אני עזבתי אותו. והיא הבינה, מהר מאוד היא הבינה.
כן.
לקח לה חודש, כן. פחות מחודש אפילו, להבין שזה לא זה. וכל המשפחה אמרה לה, מה קרה לך, אנחנו מכירים אותו, הוא מדהים, הוא זה, הוא זה. והיום היא נמצאת בזוגיות אחרת, מהממת, יש להם שני ילדים נוספים, כן. איזה מקסים. היא באה אלינו עם הילדים, היא מדהימה, הם מדהימים.
איזה הצלחה זאת.
זה הצלחה מהממת, אני אלף אני מתה עליה.
לא, אבל גם את יודעת, זה השפעה שלך אישית, על חיים של בן אדם, נכון. זה ממש הצלת נפשות, נכון. גם של הילדה.
רוצה להגיד לך שהמקלטים, אני חייבת רגע להגיד את זה.
כן.
הצוותים במקלטים עושים ימים כלילות, באמת באמת מגיע להם שפור, למנהלות, לעובדות הסוציאליות, למדריכות, לאמהות בית, למדריכי ילדים, הם פשוט אנשים שמתאבדים על המקלטים.
כן.
ממש ככה, על העבודה שלהם, הם נמצאים שם, עכשיו אני הייתי במקלט, שכל הזמן היה תחת מתקפות אש, כי זה בדרום, אז תחשבי מה זה לנהל את הדבר הזה.
כן.
זה מטורף.
תגידי, וכשאישה רוצה להגיע למקלט לנשים מוכות, מה היא צריכה לעשות? למי היא צריכה לפנות לרווחה?
היא צריכה לפנות לשירותי הרווחה, זה לא פנייה עצמאית למקלטים. היא צריכה לפנות לשירותי הרווחה, / משטרה, אם היא בסיכון מאוד גבוה, כאילו...
ומי שממליץ בעצם זה הרווחה.
הרווחה. הרווחה עושה הערכת סיכון. ממש יש הערכת סיכון, שזה גם, יש פה איזשהו עניין. למה? כי יש הערכת סיכון של הרווחה, ויש הערכת סיכון של המשטרה. עכשיו, יכול להיות מצב שנגיד המשטרה תאריך סיכון מאוד מאוד גבוה, ועכשיו אנחנו לא מתעסקים עם זה, גם שירותי הרווחה. once משטרה אומרת על הסיכון שלה גבוה והיא צריכה מקלט, כן. כדאי שתהיה, אנחנו לא נגיד לא. זאת אומרת,
כן, ברור. אין, אבל אם הם אומרים לא, אבל... ואתם אומרים כן, אם המשטרה אומרת אין סיכון, ואתם אומרים הסיכון גבוה.
אז אנחנו נוכל לנהל דיאלוג עם שירותי הרווחה, ויש לנו הרבה כאלה. אפרופו שאמרת, האם אפשר לבוא באמתלות שער?
כן.
אז אני רוצה באמת שנייה רגע כן לענות על זה ולהיות טיפה זהירה.
כן.
שלפעמים,
כן.
זה נכון, לפעמים יש מצבים שבהם מגיעות אלינו נשים שבאותו רגע זה היה נראה, נשמע, שהסיכון הוא מאוד מאוד גבוה. היא סוערת, אני אתן לך דוגמה. פנו אלינו משירותי רווחה בלילה, אמרו לנו, תקשיבו, היא אומרת, אם אני לא זה, אם אני לא יוצאת עכשיו למקלט, אני מתה, אני עכשיו מתה. משפחה שמוכרת להם, היא מוכרת להם, היא מוכרת לשירותי בריאות הנפש, הכל היא מוכרת. וכשהיא הגיעה אלינו, בסדר, אמרנו, אוקיי, אנחנו לא מתווכחים עם זה, אתם מאמינים שזה, אוקיי, מוכרת לכם, הגיעה אלינו, ואז היא אמרה, לא, כאילו, אני התכוונתי, שאם אני לא יוצאת עכשיו, אני פשוט משתגעת, ואני מתה, משיגעון.
כן.
לא קשור אליו בכלל.
זה לא אליו.
מבינה, זה לא
קשור. אבל עולים על זה מהר ומתקנים. זה לא שמישהי עכשיו יכולה להתקע במקלט חצי שנה, אם אין לה סיכון באמת.
זה מאוד תלוי, כי אם אין לה איפה לגור, ואם אין לה...
כן.
ואם בדיוק באותו רגע זרקו אותה מהבית, ונגמר החוזה, וזה, אז אין לנו על ה... אנחנו לא נזרוק אותה החוצה.
טוב.
נעזור לה לקבל איזה שהם זכויות, לא את כל הזכויות המלאות, לא שיש הרבה, אבל...
כן.
בואי.
יפה. אז אנחנו לא, בחיים לא נסיים את הפודקאסט הזה בלי לדבר על אלימות משפטית, כי את יודעת שזה הבייבי שלי.
נכון, ותדעי לך שרק על זה פניתי אלייך, כששמעתי, אמרתי, יואו, סוף סוף מישהו מדבר על זה.
כן, אף אחד לא קרא לזה בשם, לפני שאני קראתי לזה בשם, וזה אפילו היום התקבל באוניברסיטת תל אביב, אז אני מאוד גאה, אבל אני מנסה להפיץ את הבשורה הזאת כמה שיותר, אבל אני רוצה להגיד, קודם כל בואי, מה זה אלימות משפטית? אז אני כן אקריא את ההגדרה שלי לאלימות משפטית. אלימות משפטית היא שימוש לרעה או מניפולטיבי במערכת המשפט, בהליכים משפטיים, במטרה להפעיל לחץ, להטריד, להזיק, לנצל לרעה צד אחר. פרקטיקה שבה אדם או ארגון משתמש בכלים משפטיים באופן שחורג מהמטרה הלגיטימית של פתרון סכסוכים או השגת צדק, ובמקום זאת מנצל את המערכת כדי להשיג יתרון בלתי הוגן או לגרום נזק לצד השני. זאת אומרת שאנחנו רואים בהליכים בדיני משפחה, צד שני, בדרך כלל הגבר, שהוא ממשיך את האלימות הפיזית, או בואי נגיד לא הפיזית, הכלכלית, המילולית, הנפשית, הרגשית, אותה שליטה שקראנו לזה, מאחר והוא כבר לא יכול לשלוט, כי כבר יש הליך משפטי שאומר שרוצים להיפרד או לפרק רכוש, זאת הדרך שלו לשלוט. הוא פשוט מנהל אותה באמצעות הליכים משפטיים. עוד ועוד ועוד תביעות, בקשות, אירורים, סרק, חסרי סיכוי, שגורמים לה בצד השני להתמוטט, פשוט להתמוטט.
נכון.
גם כלכלית, כיוון שאנחנו יודעים כמה זה יקר הליכים משפטיים, וגם נפשית, כי כל היום אתה מתעסק בזה, כל היום אתה, את יודעת, שצדדים פה, שאין בהם אלימות נורמטיביים לחלוטין, שמקבלים תביעה, מה זה עושה לך בגוף? זה מטלטל אותך, אתה נכנס ללחץ מאוד גדול, לחרדה, אז כמות החרדה, הלחץ שמוטלת על כתפיה של אותה אומללה שמישהו אחר מחליט להתעלל בה באלימות משפטית, היא בלתי נסבלת, ולצערי, אין לנו תרופה לזה. שום מקלט לא יציל אותה מזה, זה אני אומרת זה לך. נכון. שום מקלט. ואני מנסה, את יודעת, לעורר מודעות, בעיקר כדי ששופטים יבינו שזה קורה, ולהם יש כלים לעצור את זה, וזה עדיין לא שם בכלל, בכלל, בכלל. ממש בתחילת הדרך. אבל אני כן רוצה להגיד, או יותר יכול לשאול אותך, אני מרגישה שאלימות משפטית, באופן פסיכולוגי, בסופו של דבר, היא השלב הבא של אלימות. זאת אומרת,
נכון.
שמי שנמצאת שם בסוף, מקבל את האלימות הזאת גם בדלת הזאת.
זה נכון. אני מאוד מסכימה איתך. תראי, דרך אגב, יש הרבה נשים שאמרו, נשים שדווקא אנשים שבאו מרקע
סוציו-אקונומי גבוה,
יותר כן. גבוה, משכילות, שאמרו שהחלק מהסיבות להישארות ומהאיום היה, זה שאני אתבע את הצורה שלך, של
ההורים שלך. אני אגמור אותך משפטית, בדיוק. אני אתבע את המשפחה שלך, אני אקח לך את הילדים.
בדיוק ככה, הבוץ המשפטי הזה, הם ממש מאיימים בבוץ משפטי. עכשיו, הרבה מאוד נשים אמרו, כאילו, אני לא התאים לי, לא התאים לי כל הבוץ המשפטי הזה, ולא...
לא, זה נורא לא, מפחיד.
זה נורא מפחיד, זה גם הבנה שיש שם משהו כלכלי. עכשיו, מה האבסורד בכל הסיפור הזה? זה שהרבה מאוד נשים, את אמרת מקודם שאת היית עורך הדין מטעם המדינה במקלטים, זה נכון. יש נשים שמגיעות למקלטים ובאמת מקבלות סיוע משפטי מהמדינה, אבל יש נשים, הסוציו, האלה שמגיעות עם משכורות גבוהות, או... או שיש להם איזשהו חיסכון או רכב על שמם, או מה שזה לא יהיה, שלא מקבלות את זה.
נכון.
לא מקבלות, ואז תחשבי, נכנס למקלט, כל ההכנסה שלה נפסקת בגדול.
נכון.
היא, בסדר, החיסכון הזה, נו, כמה כבר החיסכון הזה יכול להחזיק אותה? היא צריכה אחר כך לצאת ולחיות. הן צריכות לשלם לאורך דין המון 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 כסף פרטי, וזה תהליכים מטורפים.
וגם ארוכים מאוד.
כסף וארוכים נכון. מאוד. עכשיו, זה לא נגמר, וזה בדיוק העניין, שברגע שזה לא רק, אם היא יוצאת למקלט, אלא בכלל, once היא מחליטה לעשות את הבריקאפ ואת הפרידה, ולהגיד, אוקיי, אנחנו סיימנו, וזה מחול שדים.
נכון.
הסיפור המשפטי, הוא מחול שדים מטורף שלפעמים, הולך ומסתבך, ולכן היא נכנסת למקלט.
תוך כדי ההליך המשפטי.
כן. שיש איזושהי הבנה, שיש פה איזשהו, מתחיל להתרקם איזשהו סיכון.
כן. בתוך
מהמקום הזה,
במיוחד, במיוחד אם הוא מגיש תביעות סרק ומפסיד.
בדיוק, בדיוק, ממש ככה.
נכון.
ואז היא נכנסת מתוך
ההליך המשפטי. הוא מרגיש שהוא מאבד את השליטה.
נכון.
ובמיוחד, את יודעת מה הדבר הראשון שאנרקסיסטים וגברים במערכות יחסים רעילות ששולטים בנשים שלהם אומרים לו לאישה? פטרי את העורך הדין. אם לא תפטרי אותה, אני לא מגיע איתך להסכם.
תפטרי אותך. בואי נלך ביחד למגשר, whatever.
זה המצאת ההמצאות. בוא נלך ביחד לגישור, כדי שאני אכתיב את כללי הגישור, יגיד לך מי המגשר, וגם יכתוב לך מה יהיה כתוב בהסכם.
ואז אין, היא יוצאת בלי כלום.
נכון.
היא יוצאת בלי כלום.
לא, לא. ואת תפטרי את העורך דין הזה, תשמעי מה לי שקל על כל פעם שהייתה פה אישה שאמר לה, תפטרי את העורך דין אם לא, לא מדבר איתך. חבל לך לזמן, אני מנהלת עכשיו תיק כזה, הוא אמר לה ממש, תקשיבי טוב, אם את לא מפטרת את האימי בחור בוני, שבכלל הם רואים את השם שלי נבלים, כן, נבלים, ובצדק, עבדתי הרבה זמן בשביל שיבעלו, בלי שאני אצטרך לעשות שום דבר, נכון, אז אם את לא תפטרי אותה, אני לא נתן לך כלום, ולא מגיעה איתך להסכם, והיא לא פיטרה אותי, כי אני אמרה, את יודעת למה היא לא פיטרה אותי? כי אמרתי לה את זה בפגישת הייעוץ, אמרתי לה, תקשיבי, דבר ראשון שהוא יגיד לך, זה תפטרי את העורך דין, כי פעם ראשונה בחיים, יהיה לו פילטר אלייך. בדיוק. הוא לא יוכל להגיע ישיר, אלייך בקו נכון. ישיר ולשלוט בך.
אז אני רוצה רגע להגיד אבל משהו על זה. כי אנשים שמגיעות למקלטים, הם לא, הם שוב הם מקבלים עורכי דין מטעם הסיוע המשפטי.
כן, אבל זה גם רק להליך ספציפי, צו הגנה או משהו נקודתי.
לא, ממש לא.
לפעמים מקבלות על הכל.
לכל ההליך, בטח.
כן.
עכשיו אנחנו, יש מקלטים שמעסיקים עורכות דין משלהם.
כן.
ויש מקלטים שהם, יש להם הסדר עם עורכת דין מסוימת, שמקבלת את התיקים. עכשיו, אני חייבת להגיד שמה שקורה בתוך התהליך של נשים שמגיעות למקלטים, זה שהרבה מאוד פעמים מתוך המקום המאוד מוחלש, לקודם כל, את לא מבינה מה הולך בוואטסאפ שלהם. הגברים האלה לא מפסיקים
כן, ברור.
לטרטר אותם, ברור. לטרטר אותם בוואטסאפ. יש את המרכזי קשר.
וכל ההודעות האלה מפעילות.
להיות, בדיוק.
זה הודעות מפעילות.
עכשיו, זה לא בהכרח איומים.
לא, זה לא משנה, זה פשוט מפעיל אותך, זה מכניס אותך לחרדה, נכנסת לסטרס, את לא יכולה לחשוב נכון.
שהן רוצות לוותר, הן באות לעורכי דין, נתת כמה פעמים הייתי מקבלת, אנחנו עבדנו עם עורכת דין עינת גריכטר, נתת כמה פעמים, נתת כמה פעמים, היא הייתה מתקשרת, ואתה אומרת, תקשיבי, היא עכשיו התקשרה אליי, מוכנה לוותר על הכל, בשביל, מה, למה לוותר על הכל? לוותר על הבית, לוותר על המזונות, לוותר על מזונות.
אני הולכת לספר לך סיפור.
לוותר, אני הייתי משתגעת.
אני אספר סיפור, שאני מספרת אותו בהרצאות שלי, אני עושה הרצאות מנטורינג לעורכות דין צעירות, אז אני מספרת אותו סיפור מאוד מטורף, וככה סיפור. הגיעה אליי לקוחה, יפה יפייה, מהממת, אין מילים, עם שתי בנות, בנות 10 ו-12, עורכת דין מצליחה מאוד, וישבה פה בכיסא, ואמרה לי, הוא עובד אצלי בעסק, הוא מנהל את העסק, הוא מנהל את החשבונות בנק, אין לי מושג מה יש בחשבונות בנק, אבל מי מביא את הכסף? אמרתי, אני, אבל אין לי מושג. בין השורות, את יודעת, ברגישות שלי, בניסיון שלי, קלטתי שיש שם אלימות מטורפת, ואמרתי לה, הוא מרביץ לך, ואז היא חשפה בפניי שהוא הרביץ לה. ואז אני אמרתי לה, בואי נלך ונגיש בקשה לצו הגנה ונרחיק אותו. היא לא הסכימה, והיא הלכה. בערב היא צלצלה אליי, שהוא עקב אחריה, והוא ידע שהיא הייתה אצלי, והיא חטפה. והיא הלכה למשטרה באומץ לב, והרחיקו אותו, והמשטרה אמרה לה לעשות צו הגנה, ולהרחיק אותו. ואמרתי לה, בואי נלך למשטרה, בואי נלך לצבת משפט, בואי נוציא צו הגנה. והיא הסכימה, והיא הייתה אצלי, והיא חתמה, ואת יודעת שכשמגישים בקשה לצו הגנה, אז מיד קובעים דיון במעמד שני הצדדים, והבעל הגיע לבדו, עם הוריו יש לציין, והיא הודיעה לי בבוקר, שהיא לא מתכוונת לבקש צו הגנה, ושהיא רוצה לחזור בה. ואני הרגשתי בכל נימי נפשי את הסיכון. אני פחדתי לחייה בצורה קיצונית, כל האינסטינקטים שלי צעקו. ואמרתי לה, תקשיבי, אי אפשר. אנחנו כבר, הדיון קורה בבוקר, את חייבת להגיע, בואי, אז נוותר שם. והיא הגיעה, הוא הגיע, ואני הבנתי שהולכם וטל, שהיא הולכת להגיד לו, ואמרתי לה, תחכי פה רגע, הלכתי למזכירה של השופט, וביקשתי את השופט בטלפון. אמרו לי, מה זה את השופט בטלפון? אסור לך, את במה הצד אחד? אז תקשיבו, תביאו לי את העוזרת המשפטית. אמרתי לה, תקשיבי, הלקוחה שלי רוצה לבטל, אני אומרת לך, הוא הורג אותה היום. אני אומרת לך את זה, זה קורה. היום היא מתה. אז היא אומרת לי, דקה, היא מדברת עם השופט, הוא אומר לה, תגידי לה שהיא חתמה על תצעיר שהיא דוברת אמת, ושהשופט יחליט. ואני, וגם הוא אמר, היא אמרה לי, תגידי לה, אבל השופט לא יכול לעשות, אם היא לא רוצה, את יודעת? אמרתי לה, תקשיבי, הוא חייב להציל אותה, הוא חייב להציל אותה, הוא חייב, היום השופט הזה שופט מחוזי, אני מתה עליו, חייב להציל אותה, הוא חייב, אני לא יודעת מה לעשות, הייתי בהיסטריה, ואמרתי לה, תקשיבי, בגלל שחתמת על תצהיר, שהדוברת אמת, שהייתה אלימות, אז עכשיו אי אפשר, את צריכה להיכנס לשופט, את רוצה, אם תגידי שאת משקרת, אז את יודעת, זה עבירה פלילית, זה שיקרת למשטרה, זה בעיה. אז אבל זה החלטה שלך, ותגידי מה שאת רוצה. ואמרתי, אני לא מוכנה שהדבר הזה יהיה באחריותי. לא יכולה להרשות לעצמי שיקרה לה משהו. והכנסתי אותה לאולם, והשופט היא קמה, קטנה כזאת 1.5 מטר או 2 מטר, והיא אמרה לו, אדוני, אני לא מעוניינת לנהל תהליך, אז הוא אמר לה, אני מאוד מצטער, אבל אני רוצה לחקור את האדון. תגיע בבקשה לדוכן, והוא אמר לי, עורך את הדין תחקרי. היה לי ולא ברור מה הוא עושה, שאני אחקור אותו, כדי שהוא ישתולל. חקרתי אותו, באמת, לחצתי לו על 2 כפתורים, הבן אדם התפוצץ שם בבית משפט, שופט אמר, ראיתי אותך, אני נותן צו הגנה, היא אומרת, אני לא רוצה, הוא אומר לה, זה לא מעניין אותי, אני את הצו נותן, צו הרחקה, אבל את יודעת, הם יצאו מבית המשפט, והלכו הביתה, אנחנו יכולים להגיד לה, לא להכניס אותו הביתה?
בדיוק.
הוא נכנס הביתה, והוא פרק אותה במכות ליד הבנות שלה, הפשיט אותה, וסחב אותה מהשערות על הרצפה בכל הבית, כמו ספרטוט ספונג'ה, והשכנים קראו למשטרה, והוא נעצר, והוא גם ישב בכלא 18 חודש. אבל, ללמדך, שאנחנו לא יכולים לעשות כלום.
אז אני אגיד, זה נכון, וגם יש איזושהי בעייתיות עם כל הצווי הגנה האלה, שאישה צריכה למסור, ואנחנו חווינו את זה גם. קודם כל סיפור קשוח.
קשוח מאוד. את יודעת, אני לא זוכרת כל הכוח, כן, אבל כן. זה... אני ליוויתי אותה אחר כך עוד 4 שנים, כי הוא יצא מהכלב ועשה לה אלימות משפטית, בדיוק. והוא טבע אותה 10 תביעות, עזויות, הוא טבע תביעת משמורת מתוך הכלא.
כן.
זאת אלימות משפטית פאר אקסלנס, הרי אתה לא יכול לקבל משמורת שאתה בכלא.
בדיוק, זה משהו שזה לא נגמר.
לא נגמר.
אני אגיד רגע משהו לגבי הצווי הגנה, ותראי, בגדול, אני מסכימה איתך, אפשר להוציא את הצווים האלה, לא בטוח שהם, ויש לנו, היו לנו מלא מקרים כאלה, שהוא לא כיבד, אז היא גם לא כיבדה,
נכון?
יאללה, טוב, יאללה, שיכנס הביתה אחרי יום, אחרי יומיים, ואז קורה משהו אחר, זה דבר אחד. דבר שני, הרבה מאוד פעמים, נגיד, נשים שיוצאות ממקלטים, אז באופן אוטומטי, תמיד היו שואלים, ואתם מוציאים צו הגנה? לא, אנחנו לא נוציא צו הגנה, למה? כי בצו הגנה, הוא צריך הרי לקבל מאיפה לא, לאן לא להגיע,
נכון,
סגירת הכתובת,
נכון,
שלה.
אי אפשר.
אז לכן היינו ממש, מקרים לא מעטים, שלא המלצנו לתת צווי
לא,
הגנה.
לא, אם אישה במקלט לא צריך.
לא, אחרי.
לא תמיד צריך, רק אחרי, לשלב אחרי.
גם אחרי שהיא יוצאת, אמרנו לא, למה לתת? אם הוא לא היה פעיל ואקטיבי, כן. כל הזמן שאת היית בתוך המקלט.
כן.
הוא לא חיפש, לא כלום, לא זה, לא זה, לא זה, אפילו כן. לא בא לראות את הילדים, לא שום דבר. למה לעשות צו הגנה? צאי לב שאת הולכת לגור, ואם הוא יבוא, אם יקרה משהו, הוא יבוא, משהו יתפעל, את יודעת לאן לפנות ומה לעשות, לא תמיד צריך להפעיל צווי הגנה, אבל כן היה לנו הרבה מאוד מקרים, שנגיד, עשינו צווי הרחקה, מהעיר של המקלט.
כן, כן.
היו לנו כמה כאלה.
כן.
עוד בעייתיות בצווים האלה, זה שנגיד אישה לפני שהיא נכנסת למקלט, נגיד מוצאים את הצו הגנה, אומרים לה, תלכי תמסרי לו. מי ימסור לו?
לא, אנחנו מוסרים למשטרה, ברור.
אז, כן. לא, אז בדיוק, אז לא תמיד המשטרה משתפת פעולה עם העניין הזה.
מילה אחת אחרונה ככה לסיום, שאי אפשר פשוט לעשות פודקאסט על אלימות בלי להגיד אותה, ולאזן קצת, זה שהמזיקות הגדולות ביותר לנשים נפגעות אלימות, הן נשים שמתלוננות תלונות שווא במשטרה.
שווא, נכון. נכון.
זה הכי גרוע.
נכון, זה הכי גרוע.
כי אז מפסיקים להאמין לנשים. גם ככה לקח לנו הרבה זמן שיאמינו לנו.
וגם אני אגיד לך עוד משהו, בקשר לאלימות משפטית. שלפעמים, בשנים האחרונות, ואני אומרת את זה באמת, עם הרבה מאוד סייגים, אבל אני חייבת להגיד את זה, בתור מי שניהלה מקלט הרבה זמן, בשנים האחרונות היו לנו לא מעט מקרים, של נשים שקיבלו עצות מעורכי דין, מאנשים מסביב, לצאת למקלט כדי לקבל איזשהו יתרון.
כן, אסטרטגי.
יתרון אסטרטגי.
מזעזע.
שהוא לא נכון עבורה. ברור. כי זה סיוע, זה באמת ברור, לא נכון סיום. עבורה.
נכון.
ובאמת, באמת, הרבה מקרים, לפעמים זה, כל הסיפור הזה של צווים שיפוטיים, זאת אומרת, כן. אישה שרוצה לעבור לעיר אחרת, כן, כן. אומרים לה, לא, את חייבת להישאר, ואז היא אומרת, לא, אז יש פה, זה לא שלא הייתה אלימות, אבל היא לא הייתה כזו,
כן, שמצדיקה סיכון למקלט.
בדיוק, להיכנס למקלט, וחבל.
טוב, אני רק אגיד ששרון מטפלת, מדריכה ויועצת בתחום האלימות במשפחה גם היום באופן פרטי, מישהי מרגישה שהיא זקוקה, מצוקה נפשית, חושבת שהיא נמצאת במערכת יחסים האלימה, סובלת, אז את מוזמנת, אנחנו נשים את הפרטים של שרון כאן בסוף הפודקאסט. שרון, תודה שבאת.
תודה רבה, אימי.
תודה לך.
מה זה כיף.
גם לי, ותודה על המסרים החשובים האלה שאנחנו מעבירות, ואם עזרנו אפילו למישהי אחת, עשינו את שלנו. אז זהו, אני הייתי עורכת הדין אימי בחור בוני, וזה הפודקאסט שלכם, האקדמיה לניהול משברים. ואם הועלנו לכם, נתנו לכם ערך, אז תעבירו את הפודקאסט הזה לכל אנשים שאתם מכירות, החברות שלכם, וגם לגברים, חשוב שגם הם ישמעו את זה. ואם אהבתם, אז תדרגו אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, זהו, אתם יכולים ליצור איתי קשר גם באינסטגרם. יאללה ביי, עד הפעם הבאה.